שלום נבות.
מה קורה?
הכל תקין.
מה
לפני
אתה...
שנדבר על פרונטיר טק, מה שנקרא, כאילו, ומדע בדיוני והדברים שאורן עזר עושה, נספר לכם על נותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11, של דובי פרנסיס, לשעבר SGVC, קרן אמריקנית שמחפשת את היזמות והיזמים המבטיחים בעולם הפינטק. אם אתם יזמת או יזם עם רעיון פורץ דרך, עם טכנולוגיה מלהיבה ומשבשת, ומשבשת צריך להגיד, לשוק השירותים הפיננסיים, שהוא שוק באמת גדול של טריליוני דולרים, אז בגרופ 11, לשעבר SGVC, מאוד ישמחו לדבר איתכם. היה כבר שידוך שיצא מהפודקאסט, אני לא יודע אם מותר לנו לדבר על זה או לא, אבל אולי בהזדמנות.
תגיד, אנחנו תמיד לוחצים אנשים לספר, אז ספר מה.
בואו נעשה טיזר, נספר על זה באחד הפרקים הבאים אחרי שאני אדבר עם דובי. בואו נתחיל.
יאללה, מתחילים.
היי אורן, מה המצב?
מעולה.
אורן עזר, מנכ״ל וממייסדי אלקטריון, נכון? אני אומר טוב את השם?
אכן, אלקטריון זה שם מאוד מעניין.
אוקיי.
בואו ננסה להבין מה עומד מאחורי השם.
אוקיי.
אלקטריפיקיישן.
לפני זה אורן, אנחנו חייבים פיצוח, אתה אמרת שאני נראה לך מוכר מאיפשהו.
כן.
אז אני אגיד לך מאיפה.
אתה יודע, אז...
מה נרוס לך? אתה פעם הצגת במייקרוסופט באקסלרטור, ואני ניהלתי את האקסלרטור של מייקרוסופט.
אז בגללך אני פה.
אתה רואה מה זה?
התקבל או לא התקבל?
לא התקבל.
אני פה, אז כנראה שלא.
מה
כן? למה? מה עשתה? לא התקבל.
אז יצא?
לא בגלל שלא, זה היה החברה שהיה אחד מהאחיר בוויכוחים שהיה לנו על חברה.
מה אתה אומר?
כן, כי מצד אחד מאוד אהבנו את הקונצפט ומאוד אהבנו את הרעיון. מצד שני, למצוא לזה חיבור למייקרוסופט היה משימה בלתי
אפשרית. אני אעביר לך למה אתה היית.
אני הייתי בעד. למה אתה רוצה
להתקבל? לא, אז אני אגיד לך מה קרה. קודם כל, אנחנו עובדים עם מייקרוסופט.
אוקיי.
עובדים עם אג'ור. בחרנו באג'ור אחרי שעשינו סקרינינג על כל האופציות האפשריות, והסטארט-אפ שלנו לא רק מחשמל, הוא גם מייצר המון דאטה.
הוא גם מחשב.
הוא גם מחשב.
לא רק מחשמל, אבל בוא תספר למאזינים שלנו מה אתם עושים, מה הטכנולוגיה הפסיכית שבהללה הבאנו אותך לפה.
קודם כל, אלקטריון זה electrification, חשמול, ואיון זה משהו שהוא אינסופי. כלומר, אנחנו מחשמלים רחבים.
אז האיון של סוללות ליטיום איון זה כאילו סוללות אינסופיות?
לא, זה איון, זה איון.
אוקיי.
E-O-N זה...
זה איון, זה לא איון.
אז מה אנחנו...
ואני עוד חשבתי איזה בורני שאני לא יודע את זה, מסתבר שזה נכון.
אז רגע, לפני 7 שנים עלה לך הרעיון שהכביש בעצם יטעין את המכונית? זה מה שאמרת?
אז אני חושב שהרעיון בא אחרי שפגשתי את השותף שלי.
כן. מי זה השותף שלך?
שותף שלי הוא בחור מדהים בשם חנן רומבק. עבדנו ביחד באלביט. אני הייתי מהנדס ראשי, ניהלתי מחלקת מחקר, והוא היה אחד המהנדסים באחת המחלקות. התחלנו לדבר בצורה מאוד אישית, ויכול להגיד שהתאהבנו אחד בשני, ו... כבר הבנו שמשהו חייב לצאת מהדבר הזה, ובאחת השיחות הוא הגיע אליי איזה נרגש ביום אחד, אמר לי, תשמע, יש לי פה איזה טכנולוגיה מדהימה, אני מצליח להביא חשמל באוויר, מנקודה לנקודה, וזה הפתרון המושלם לרכבים. ואז...
חשבת שהוא דפוק או ש...
לא, אני קודם כל הגעתי מוכן, הייתי כבר... התעסקתי בסטארט-אפים מספר שנים, הייתי גם אחראי על אינוביישן באלביט, ו... אפשר להגיד שבאותה שנייה הבנו שנינו שזה הולך לשנות את העולם. החלטנו לעבוד בגראז' שנתיים. אנחנו לא אנשים עמידים, אבל החלטנו שהשנתיים האלו אנחנו מתמסרים באופן מלא, גם מבחינה פיננסית, כן.
כלומר, משקיעים לא רק את הזמן, אלא גם את הכסף שלכם, את כל החסכונות, אתם לא עובדים עכשיו?
לא, עבדנו באלביט, בשעות אחר הצהריים, עד 2-1 בלילה. זה מוצר שהוא חומרה, זה לא רק סופטוור שאתה יושב וקודד, ואז הזמן שלך, זה גם מעורב פה כסף.
כן.
השקענו לא מעט כסף.
קניתם ציוד, כמו קניתם חומרה.
ברור, מכונית חשמלית.
וואלה,
וואו. קנינו גולף קארט כזה, הרכב החשמלי, עד היום הוא אצלנו בחברה, והוא כמו איזה סמל כזה.
מוזיאון.
מוזיאון.
אוקיי, זה 10,000 שקלים.
הם מאות אלפי שקלים.
מאות אלפי שקלים השקעתם מהכיס שלכם, והזמן הפנוי שלכם.
נכון, שזה גם שישי שבת.
משפחות, עניינים.
משפחות, שלושה ילדים.
כבר אז שלושה ילדים?
שני ילדים, על הדרך עוד אחד.
גם.
זה גם משהו. החלטנו שלפני שאנחנו פונים לסכן כסף של אחרים, קודם כל נסכן את שלנו. זה היה איזשהו כלל בסיסי. והגענו לנקודה שאמרנו זה מספיק בשל, ויצאנו החוצה עליהם.
אבל שוב, אני זוכר, שוב, אני לא זוכר הרבה מצגות שהציגו לי עם מייקרוסופט, כי באמת ראיתי 800 מצגות בשנה, זה המספר. את שלם אני זוכר, כי המצגת הראתה בעצם שרכב נוסע, והכביש, הוא נטען מהכביש, והשאלה הראשונה ששאלתי, אבל רגע, איזה רכב נוסע במסלול קבוע שצריך את הכביש? והתשובה הייתה...
אוטובוסים.
יפה.
עכשיו, מה שמעניין...
לא תגיד מילה טובה על הזיכרון.
אתה מדהים. זהו, אני זכרתי אותך באיזושהי צורה.
אבל לשלילה.
לא.
שאלה טובה. שאלה טובה נבוא.
תראה, אני אגיד לך מה, אני לא חשבתי לגשת למייקרוסופט, וניגשה אליי בחורה שהיום היא בהינו, אתה מניח שאתה מכיר אותה, ב...
אוטונומו.
אוטונומו, יפה, מדהימה. אמר לי, תשמע, אתם חייבים להגיע למייקרוסופט. לא יודע, מה הקשר שלנו למייקרוסופט?
גם מי שמצליח זה איתן...
איתן, נכון. איתן וסילי.
איתן, כן.
בוא נחזור אבל לסיפור שלכם, כי זה באמת, כאילו, הערת שוליים.
כן, אז איפה היינו?
היינו בשנתיים שהשקעתם כסף מהכיס, ולא ראית את הילדים שלך גדלים.
נכון, גם היום.
גם היום.
גם היום.
ואז יצאתם החוצה, ומה, התחלתם לפגוש משקיעים?
פגשנו כמה משקיעים. ועשינו משהו שהוא לא כזה טריוויאלי, הלכנו למשקיע שנתן לנו את הוולואציה היותר נמוכה. של למה?
אוקיי.
קצת מוזר, נכון?
לא כזה מוזר.
לא כזה מוזר, כי זהו, כי הלכנו בסוף עם גוף שנקרא Capital Nature, עונת טבע, זאת חממה טכנולוגית, שמגובה במדען הראשי.
כן.
עכשיו, חברה מהסוג שלנו חייבת להיות מגובה על ידי המדינה.
למה?
כי זה פלטפורמה ציבורית, זה משהו שנמצא בכביש, זה משהו ציבורי, זה לא שייך לגוף פרטי.
אבל זה כמו שתגיד שאובר חייבים להיות ממונים על ידי המדינה, כי הם נוסעים על הכביש, איכשהו אף מדינה לא השקיעה שם.
לא, אבל הטכנולוגיה לא נמצאת בכביש, הרכב נוסע על הכביש, הטכנולוגיה לא...
ערב הסעודית,
כנראה. לא, אבל אובר ניקח שני מוניות ונפעיל את זה, ואנחנו לא צריכים שום סיוע. פה צריך החלטה של המדינה, המימון הוא בדרך כלל בא מהמדינה, כי זה תחבורה ציבורית וכן הלאה. הבנו שצריך מעורבות מהיום הראשון.
אז רגע, הייתה לכם הצעה מחממה, והייתה לכם הצעה מה, מקרן הון סיכון, או מסוג אחר של משקיע?
אנג'לים.
מאנג'לים.
אנג'לים.
אז החלטתם לא לקחת הכסף מהאנג'לים, ולקחת את הכסף מהחממה.
נכון. אמרו לנו, רגע, חממה, זה לא, זה כאילו...
כן, צריך להעביר כרטיס.
בדיוק, זה הפחות נחשב. למה אתם הולכים לחממה? לפעמים לא צריך להסביר, אתה מרגיש משהו, אתה צריך ללכת עם מה שאתה מרגיש. הרגשנו שהם שותפים נכונים.
זה החממה פריפריאלית?
באלת.
חממה באלת, אז שימו לב עד כמה אנחנו שורשיים. חנן עבר לגור בגרופית. אני עברתי, בגלל שיש לי משפחה ושלושה ילדים קטנים, שני ילדים קטנים ואחד בדרך, אז הייתי על הקו, יומיים באלת וכל השאר.
רגע, ובאלבית הייתם בצפון?
אלבית עבדנו ברחובות.
ברחובות, אוקיי.
כן, זה יחסית סביר.
סבבה.
סולידי, כן.
נשארת ב-08 כזה.
כן.
אחלה.
זה נכון. ושבעצם מקבלים השקעה, אז אתה מצרף מישהו למשפחה. זה לא רק כסף, זה תהליך ארוך טווח. אז הסתדר לנו טוב.
רגע, וההשקעה היא השקעה של מדען. זה 2 מיליון שקל, נכון? משהו כזה.
אז אנחנו ייחודיים, אנחנו צריכים תמיד להיות ייחודיים, אז ביקשנו 3 מיליון שקל. זאת אומרת, ביקשנו שיהיה איזשהו קומיטמנט מצד החממה, להשקיע גם כסף שלהם. כלומר, להתחייב, לשים כסף שלהם, והם כמובן הסכימו, וחיבור מצוין, עד היום אנחנו שמחים על זה, הם שותפים באמת לדרך, ואחרי שנתיים,
בוגר חממה,
יצאנו לגיוס, A-Round, כמובן כולם הולכים ל-VCs, והתחלנו להתנהל עם מספר VCs, וקיבלנו הצעה די מוזרה מאנליסט שפנה אלינו, וביקש להיפגש, אנליסט של שוק ההון. אז אמרתי לו, זה לא רלוונטי, אנחנו לא מחפשים משהו כזה, וניתקנו את השיחה, ואחרי יומיים עוד פעם, ואיזשהו... בחור שכתב לי בלינקדין, והחלטנו להיפגש. הגיעו שני חבר'ה מאוד מאוד נחמדים. עם הרבה מאוד ידע וניסיון בתחום, והחלטנו לשבת ולהקשיב. אחרי 3 חודשים החלטנו שאנחנו הולכים על מיזוג הפוך לחברה
בורסאית.
בתל אביב. כן.
שלד בורסאי?
שלד בורסאי, קניתם אותו.
זה לא שלד.
אז מה זה?
זה חברה בורסאית שכמעט סיימה את הפעילות שלה, ואנחנו מוטמעים לתוך החברה, זה לא שלד. שלד בורסאי זה קצת דומה, אבל זה עדיין לא שלד, אבל זה לא כל כך משנה לסיפור.
אבל בכל אופן זה לא המסלול הקבוע של סטארט-אפים, אפילו לא המסלול הקבוע של סטארט-אפים שיוצאים מחממה.
נכון.
כלומר, הפכתם בעצם לחברה ציבורית במוקדם מאוד.
נכון.
למה?
עכשיו אני...
לא היו אופציות אחרות?
אני חשבתי, מה זה בעצם דרך המלך, ומה זה בעצם הדרך המקובלת, ו... אני מניח שאתם, שניכם יודעים מה זה לעבוד מול קרן הון סיכון, ומה התנאים, ומה זה כרוך, ולאן זה בעצם הולך. ואנחנו לא רוצים אקזיט. כלומר, אין לנו איזשהו אקזיט פלן, או אנחנו באמת רוצים לייצר מוצר, ולשנות את העולם התחבורה, ולייצר חברה גדולה שהיא בינלאומית.
עוד לא פגשתי יזם שלא אמר את המשפט הזה, עד שהגיע הצעה של 50 מיליון דולר, ואז גם 50 מיליון דולר זה סבבה.
לא, היום זה כבר לא, אנחנו כבר בוולואציה שהיא...
לא משנה.
50 מיליון דולר זה לא רלוונטי, אנחנו כבר שווים 700 מיליון שקל, אז החברה היא קצת יותר גדולה, אז 50 מיליון זה כנראה כבר לא אופציה.
כן, בסדר, היום. אז.
אנחנו שנינו יצאנו מאלביט, הייתי במשרה יחסית טובה, כסף זה לא היה משהו ש... כלומר, קיבלתי הרבה מאוד הצעות בזמן שעבדתי באלביט, אבל זה לא משהו שגרם לי...
אז הנפקתם את החברה לפי מה? איך, כאילו, הנפקתם...
אנחנו עושים בעצם מיזוג הפוך. מיזוג הפוך זה אומר שאתה נטמע או מטמיע את הפעילות שלך בחברה בורסאית.
בישראל,
בורסה בישראל. בחברה הבורסאית יש כסף, כלומר, זה סוג של השקעה, ומאותו רגע... אתה מקבל את השליטה, כלומר, חברה בורסאית, מי ששולט בחברה זה בעל המניות הגדול ביותר.
כן.
ואתה עכשיו מתנהל עם חברה שהיא שלך, אתה הבעל המניות הגדול, אז אתה מנהל את החברה, אתה בונה את הדירקטוריון, אתה מחליט איך החברה מתנהלת, וזה היה נשמע לי דבר מדהים.
אבל חברה ציבורית, הגוף של, כלומר, הגוף של ה-CFO, הוא הרבה יותר גדול מסטארט-אפ רגיל של 10 אנשים.
נכון.
אז...
נכון, פה שם, יש, קודם כל יש שקיפות.
חוסר איזון היה
לך. לא, אז קודם כל יש שקיפות. אתה בחברה בורסאית, יש שקיפות מלאה, אתה חייב לה...
דוחות.
אני חושב שזה גם מאוד דברי. כלומר, ראיתי איך התנהלנו לפני, סטארט-אפ בגראז', אתה יודע, עושים מה שצריך. חברה בורסאית גורמת לך לעבוד בצורה קצת שונה. קודם כל שקיפות, סדר, אתה גם רואה איך זה מפעפע בארגון לכל האנשים בחברה שצריכים לעבוד בצורה נכון, אפילו בטיחות. עבדנו עם זרמים גבוהים ומתחים גבוהים, עבדנו בגראז' בלי שום נהלים. היום חברה חייבת להתנהל בצורה נכונה, בצורה מסודרת. אז זה מכניס לך גם איזשהו, בונה איזשהו DNA של החברה. אפשר לגייס כסף מגופים
מוסדיים,
מגופים רב-לאומיים, שרואים חברה בורסאית, רואים את השקיפות וזה מאוד חשוב להם, אז יותר קל להם להשקיע בחברה.
אז נסעת לראות שהוא אחרי שעשינו את הדבר הזה?
לא, באו אלינו.
מי בא?
זאת אומרת, מי בא? זה ברגע שאתה מספיק אטרקטיבי, אז הבורסה, יש בה הרבה מאוד פוטנציאל כספי, כי יש הרבה מאוד גופים שרוצים להשקיע. כמובן רוצים לקבל איזשהו
רווח. ריטרן, כן.
ברור. עכשיו, יש שתי אופציות, ללכת לקרנות, או ללכת לבורסה. קרנות, יש איקס אנשים, אני מניח שכולנו מכירים את אותם אנשים, את האנג'לים המפורסמים, קרנות, יש להם איזושהי דעה, אתה צריך... להתאים לדעה שלהם ולסגור איתם איזושהי עסקה. פה בבורסה יש הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד כסף שנמצא ומחפש חברות סטארט-אפ מעניינות להשקיע בהם. זאת אומרת, ברגע שהתחלנו את התהליך, התחלנו לקבל הרבה מאוד פניות. חברת דן הצטרפה. זאת אומרת, זה השותף הכי טוב שיכלנו לקבל.
בתור משקיע, ובעצם... בתור בעלת מניות קנתה בבורסה?
לא. קודם כל היא יכולה לקנות בבורסה, אבל ברגע שאתה עושה הנפקה... היא
יכולה גם לבוא אליך ואתה מנפיק עוד מניות בשביל...
ברור, זאת אומרת, אם אתה עכשיו...
אוקיי.
יש איזושהי חברה שאתה רוצה להנפיק למניות, כלומר, אם היא תנסה לקנות בבורסה, כנראה לא תצליח, כי זה קשה לקנות בבורסה, אין הרבה מניות, וגם המחיר יעלה, אז אתה בדרך כלל עושה הנפקה פרטית.
כן.
אז לדן היא שותף אסטרטגי מבחינתנו, אז החלטנו... להנפיק לה באופן פרטי.
אז כמה כסף גייסתם עד היום בכל המכשירים שהשתמשתם בהם?
אז בואו ננחש כמה חברה מהסוג שלנו צריכה לגייס כדי להגיע למקום שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו כבר נמצאים בשני פרויקטים, אחד בשוודיה ואחד בתל אביב.
בניתם פעם איזה כביש בעובדה או משהו, נכון?
בתל אביב.
בתל אביב, לא אופשו בדרום?
בדרום כן, אבל זה משהו שהוא היה רק לניסוי, כן. פרסנו לפני 3 שנים בתל אביב איזשהו קטע כביש.
איפה? באיזה אזור בתל אביב?
שושנה פרסיץ', ליד בית ספר תיכונת, אם אתם מכירים, בחוף תל ברוך.
אוקיי.
יש שם איזשהו חוף צדדי, אז פרסנו שם יחד עם הטכניון, משרד התחבורה ועיריית תל אביב.
אוקיי.
מה אורך הקטע?
30 מטר. רק לבדוק את התשתית, תשמע. אנשים אמרו, רגע, התשתית לא תחזיק.
וזה לא מחשמל, נכון? אם אני עומד על זה, אני לא מתחשמל.
לא. אתה אפילו יכול לגעת בזה, זה לא יחשמל אותך. רק כשרכב עובר מעל זה, ויש את התקשורת של היחידה שלנו עם הסלילים, אז מתחילה לעבור
אנרגיה. אז אוקיי, השם הזה סתם ניסוי.
אז כמה חברה מהסוג שלנו...
רגע, ומשהו בשוודיה.
בשוודיה, קודם כל זכינו במכרז, שממשלת שוודיה, משרד התחבורה השוודי, בעצם מוציא מכרז, כל העולם, ואנחנו, חברת סטארט-אפ קטנה מישראל, זכינו במכרז. המכרז הוא על סלילה של 1.6 קילומטר.
איפה בשוודיה?
בגוטלנד. היא קסום, היא מאוד ירוק, שכל האנרגיה מתחדשת.
אביב בטח מכיר את זה, הוא חזק בגיאוגרפיה, חבל לך על הזמן.
זה נכון, אני בטח גיאוגרפיה.
אז גוטלנד אבל נראה לי זה כבד עליך, לא?
זה קצת איזוטרי מדי, אפילו בשבילי.
תשמע, קודם כל, דרך אגב...
איך מגיעים לשם?
מגיעים לשם או עם פרי. כן. כלומר, אתה נוחת בשטוקהולם, אתה יכול לקחת טיסה או פרי. מקום קסום ביותר. בין המקומות היפים.
וזה עובד?
והכרתי בחור ישראלי שהוא נמצא באי.
אתה ברור, ויש לו פלאפל, מה?
איך? לא פלאפל, יש לו מסעדה טיפה יותר רחוקית.
זה אותו.
אנחנו בנובמבר פורסים בפעם הראשונה, את המקטע הראשון.
של כמה הוא?
המקטע הראשון יהיה 100 מטר. הוא ההתחלה של 1.6 קילומטר. אנחנו הולכים לחשמל מסעית כבדה ואוטובוס. על המקטע הזה, שזה לדעתי פעם ראשונה בעולם שמחשמלים גם מסעית וגם אוטובוס באופן אלחוטי, תוך כדי נסיעה. אז זה משהו שהוא מאוד 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 יוקרתי מבחינתנו, הרבה מאוד חברות התחרו במכרז הזה, מתוכם אלסטום, חברה די ידועה.
יצרנית רכבות, צרפתית.
יצרנית רכבות, צרפתית, ואנחנו הצלחנו.
ניצחתם.
אתם הישראלים הקטנים, סטארט-אפ שגייס כמה עשרות מיליוני דולרים, לא?
כמה כבר חברה מהסוג שלנו צריכה לגייס,
זה
להגיע לרגע.
זה חומרה וזה פרונטיר-טק, זה לא...
ברור, עכשיו יושב פה בחור מאוד מאוד איכותי, שישב...
כן, הוא מצביע עליך.
לא, יותר גבוה מאביב, וכולם דיברו איתנו על שזה קפיטל אינטנסיב. זה משפט שחקוק לי ב... אתם חברה שצריכה המון המון כסף. גייסנו 27 מיליון שקל.
זה הכל?
רגע, אני עוד יוסיף שחצי מהמדען הראשי.
חצי? איך המדען הראשי שם כל כך בכסף?
המדען הראשי, בדיוק. אז קודם כל זה 2 מיליון, דיברנו על זה מהחממה, ואחרי זה קיבלנו עוד 1.5 מיליון ממשרד האנרגיה, שהוא תומך נלהב שלנו, כולל השר האנרגיה.
בשבע שנים בערך 7.5 מיליון דולר?
נכון.
אבל רגע, זה עדיין לא אומר שאתם לא קפיטל אינטנסיב, יכול להיות שאתם עדיין תצטרכו הרבה מאוד מיליונים של דולרים.
אני טוען...
כולה אתם סללתם 60 מטר, אם אני...
כן, אבל אני טוען שפרויקטים מהסוג הזה בדרך כלל נתמכים על ידי מדינה. כלומר, מי שירצה להניע תהליך כזה, זה מדינה כמו נגיד ישראל, שוודיה, צרפת, גרמניה, מדינות מהסוג הזה, הם יממנו כזה תהליך. המימון, אנחנו סתם לדוגמה בשוודיה קיבלנו 12 מיליון דולר.
קיבלתם אותם כבר?
יש
מיילסטונס.
זה לא גרנט, זה מיילסטונס, זה מכרז שזכינו, לא צריך להתנהל בו כמו מי שמתנהלים מול מדען. קיבלנו כבר תשלום ראשון, מיליון דולר, בעוד חודש מקבלים 3 מיליון דולר, זאת אומרת, יש תהליך של קבלת הכסף
לפי מקטעים.
לפי, ממש לפי תאריכים.
עמידה ביעדים.
לא עמידה ביעדים, לפי תאריכים. לפי התזרים המזומנים שאנחנו הראינו, הפריסה שלנו זה 1.6 קילומטר, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים 12 מיליון דולר עבור הפריסה, אלא הרבה פחות.
אל תגלה להם.
לא, אבל הם יודעים. לא, הם יודעים, הם יודעים. הרבה פחות, צריך הרבה פחות, אבל הם מבקשים ללמוד מהפרויקט. זאת אומרת, זה לא פרויקט של בוא נסלול כביש, ממש לא, זה 10% מהפרויקט, אפילו פחות. הם רוצים להבין איך זה משפיע על הכביש, מבחינת אקלים, איך זה משפיע על הנהג, איך זה משפיע על הרכב,
על איכות הסביבה,
איך זה משפיע על איכות הסביבה, איך זה משפיע
בעלי
על
חיים,
על חברת, דרך אגב, שוודיה הכניסו לחוזה, איך זה משפיע על בעלי חיים.
כן, כן.
כן, זה לא
ברור, מה זה הגיוני? לא, כן, לא.
עכשיו, למה זה הגיוני?
השוודים כי היום החליטו שהם לא טסים, יש עכשיו טרנד בשוודיה, נכון? שהם לא
הם
טסים.
הם עושים שיימינג.
כן, זה שיימינג לאנשים שטסים.
אז איך הם מגיעים?
רכבות.
רכבות?
רכבות.
הפוטפרינט שלך?
יש, בדיוק דיברת על הפוטפרינט, וזה מעניין, כי אני קראתי לפני איזה חצי שנה, שבעצם היום חלק גדול מהחשמל, מהאנרגיה הירוקה, לא מפיקים אותה באמצעים ירוקים, כלומר, תחנות כוח מייצרות לא פחות זבלה מהמכונית. אז בעצם, איך אתם מגיעים לתעלה אותי?
קודם כל, זה נכון, אבל זה לא הכי, זה קשור בעקיפין אלינו, כי אנחנו לא מייצרים אנרגיה ירוקה, אנחנו רק משתמשים באנרגיה.
כן, אבל בסופו של דבר, אתם משתמשים בחשמל. החשמל צריך להגיע מאיפשהו, הוא לא
עכשיו,
ואם הוא לא מגיע מתחנות רוח, הוא מגיע מתחנות שהן יכולות מזהמות.
נכון, אבל גם במקרה הזה, אם אתה מייצר חשמל רחוק מהעיר, נגיד באיזשהו מקום מחוץ לעיר, מחוץ למרכז העיר.
או בעיר לא חשובה.
לא, מחוץ למרכז העיר.
למה אתה מעליב את העיר שמתחילה בחט? כאילו באמת.
אז אתה מזהם פחות, אתה פוגע פחות בתושבים. דבר נוסף, אתה יכול לפלטר את זה. כלומר, יותר קל לפלטר בתחנת הכוח מאשר ברכב.
אז 7 שנים, מהגראז' ועד שזכיתם במכרז לסלול קילומטר ומשהו
בשוודיה,
באי גוטלנד, ועכשיו כאילו, מה החזון? תוך כמה זמן כל הכבישים יהיו סלולים עם התשתית שלכם ולא נצטרך לעצור בתחנות דלק?
אף פעם.
מתי זה יקרה?
דרך אגב, זה אחד היתרונות, כלומר, יש הרבה יתרונות בטכנולוגיה. אחת היתרונות זה ש אתה מציע, אנחנו מציעים פתרון למפעיל תחבורה ציבורית, שזה גם יותר פשוט לתפעל את המוצר שלנו מרכב שדיזל או בנזין, כי אתה לא צריך יותר לתדלק. אז ההתנהלות עם האוטובוס היא הרבה יותר
פשוטה. אז הניצולת היא הרבה יותר גבוהה.
אתה יכול להשתמש באותו רכב.
אתה רואה את הילו, מה יעשו החבר'ה מהילו? זה הביזנס שלהם, זה שתי עצור שלו.
צריך לעצור לאכול, זה בלי קשר.
לדעתי הם ימצאו מה לעשות, אבל אני מניח שיהיו עוד הרבה מקומות עבודה שיפתחו אחרי שאנחנו נפרוס את הטכנולוגיה.
אז אוקיי, אז מתי זה קורה כמו שאפשר?
מתי זה קורה? קודם כל יש לנו פרויקט בתל אביב. התחלנו פרויקט בשיתוף עיריית תל אביב, משרד התחבורה.
לא בשושנה פרסית.
לא, סביב האוניברסיטה. זאת אומרת, אני מאוד מקווה ששניכם נזמינו אתכם באופן אישי לעלות על האוטובוס.
מאוד נשמח. אפשר להקליט פרק גם באוטובוס תוך כדי שאנחנו נוסעים.
זה שקט.
זה יהיה מרכז מבקרים האוטובוס, והוא בעצם יהיה האוטובוס הראשון בארץ שייסע לאנרגיה אלחוטית. המטרה שלנו זה להתחיל עם הערים המרכזיות, שוב תחבורה ציבורית. אני מניח סוף 2020-2021 אפשר יהיה לדבר כבר על פרויקטים די רחבים בארץ שלנו.
כמה זמן זה לוקח לפרוס? הרי צריך לפתוח את הכביש.
אתה זוכר מה
תראה מה זה.
הגיוני.
כן, גם יש גם היגיון, לא רק זיכרון.
יחסית מהר. הקטע של הסלילה הוא החלק הפשוט.
וכמה זה עולה? כמה עולה קילומטר כביש בסופו של דבר? בסקייל, לא בשביל פרויקט ראשון.
אז בואו נדבר על סקייל. ניקח נגיד תל אביב.
כן.
אם אנחנו לוקחים את כל תל אביב, ואנחנו מעבירים את תל אביב לטכנולוגיה שלנו, או לטכנולוגיה של אוטובוס עם בטריות.
שוב, אנחנו מדברים על תל אביב רק על קווי אוטובוס.
רק נתיבי תחבורה ציבורית?
לא, לא יודע מה, הכניסה של הבית שלי.
נכון, רחובות ראשיים, כמובן שלאוטובוס גם יש סוללה קטנה, אז הוא לא חייב לנסוע על התשתית. אם אנחנו מרשתים פחות או יותר את הנתיבים המרכזיים של התחבורה הציבורית, מהיום הראשון אנחנו חוסרים עשרות מיליונים של דולרים למשלמי המיסים. מהיום הראשון.
כי?
זאת אומרת, כי אם תיקח בטריה של אוטובוס שעולה, בוא נעשה להם הנחה, 200 אלף דולר
לסוללה.
200 אלף דולר לסוללה, תכפיל באלף. זה מספר שקשה לי להגיד אותו אפילו פה, 200 מיליון דולר. תדמיין שאתה צריך להחליף אותו כל 4 שנים. הגענו לסכומים דמיונים. אנחנו, כדי לפרוס את כל תל אביב, יכולים להסתפק בהרבה פחות מ-200 מיליון דולר.
אבל זה דלק, זה לא סוללה.
זה תלוי בקילומטרים, אני לא רוצה לזרוק מספר, אבל הרבה פחות מ-200 מיליון דולר.
אוקיי.
וכל תל אביב הופכת להיות חשמלית. עכשיו,
ואז אתה חוסך גם את המחיר של הסוללות, גם את הזמן שהאוטו צריך להיטען, האוטובוס צריך להיטען, והיום יש אוטובוסים חשמליים בתל אביב, אנחנו רואים אותם.
שניתנים.
וגם את כל הדלק, נכון. בעצם.
עכשיו יש עוד נתון.
אבל דוקטור מיכל וקרת וולקין, חברת הפודקאסט, הייתה כן. שואלת איך הרשת תעמוד.
היא מכירה אותנו.
ברור זה... שמכירה, הסוללות זה הביזנס שלה.
נכון.
איך הרשת החשמל תעמוד באירוע כזה? תראה, אתה לא מאמין הרבה על הרשת.
אני מאמין באבולוציה, לא ברבולוציה. כלומר, רבולוציה, אנשים ניסו וקצת אתה יודע, נכשלו. אבולוציה זה אומר, אנחנו נתחיל עם 50 אוטובוסים, 100 אוטובוסים, ולאט לאט, גם חברות החשמל יערכו לזה. בוא נצא מנקודת הנחה, שכל הרכבים יהיו חשמלים בעוד 10-15 שנה. זאת אומרת, אם אתה...
כן, בחשוב שזה יקרה?
זה כבר שם, זה כבר לא דוד סחותי שאני אגיד את זה, אבל במדינות מטופנות...
חשמלים או היברידים?
כן, בסין למשל יש החלטה שב-2030 אין יותר מכוניות מנוע בעירה פנימי.
באמת?
כן.
לא רק סין, נורווגיה 75%
מהרכבים חשמליים. טוב, נורווגיה, אתה יודע מה זה שם חשמלים. שלג וזה, מה?
אבל אם אנחנו מבינים שהרכבים הולכים להיות חשמליים, אז... אז צריך חשמל כדי לטעון את הרכבים האלו. אם אתה טוען אותם תוך כדי נסיעה, יש לך 15 שעות. זאת אומרת, אתה יכול לטעון אותם לאט יותר. זאת אומרת, יש לחברת חשמל את האפשרות לספק את החשמל הזה לאורך הרבה יותר זמן, מאשר אם צריך לטעון את כל הרכבים עכשיו ב-4 שעות בלילה, זה הולך להיות מטורף. אז גם מהבחינה הזאת אנחנו יותר טובים.
ואני מניח ששואלים אותך המון שאלות קשות. אחת השאלות בטח, זה לא רק התשתיות, זה לא רק העיריות, זה גם יצרני האוטובוסים והמסעיות צריכים לשנות את כל ההרכב שלהם בעצם כדי לאפשר את הדבר הזה. אז זה המון המון גורמים שצריכים לעשות לעצמם רבולוציה, סוג של רבולוציה, בשביל לתמוך בטכנולוגיה שלך.
נכון. אז קודם כל צריך, כשנכנסים לכזה דבר, צריך להבין או להכיר את האקוסיסטם. אז פה זה קצת שונה. אם מדינה כמו שוודיה או ישראל, בוא נדבר על ישראל, החליטה שהיא רוצה לבדוק את זה, והיא פונה לחברה שמפעילה תחבורה ציבורית כמו דן, והיא רואה את היתרון הברור שלה, כי היא חוסכת הרבה מאוד כסף, ברגע שדן פונה לחברת אוטובוסים, המשחק הוא שונה לחלוטין. היא מבקשת 100 אוטובוסים עם כובע מצחייה. חברת האוטובוסים תכין לדן 100 אוטובוסים עם כובע מצחייה. זאת אומרת שאם אתה בא עם מפעיל לחברת האוטובוסים, ל-OEM'ים, ליצרנים, ואתה מבקש כמות נכבדה של אוטובוסים, הם רוצים למכור אוטובוסים. אז הם גם ישנו את האוטובוס עבורך.
אז אתה אומר, אתה צריך בעצם לשכנע רק את הצד של, של הרגולציה ושל של המדינה.
נכון מאוד.
כולם התיישרו. שזה גם... יש פה הרבה עבודה, אני מתאר לעצמי.
תגיד, שאלה נוספת, הייתה, כלומר, אתם מונעים את הטכנולוגיה, והטכנולוגיה תהיה קיימת, מה מונע אחרי זה מהחברים מסין לבוא ולעשות אותו דבר בעשירית מחיר, כמו שדרך אגב הם עשו, איך קוראים לחברה הזאת של הטענות החשמליות מירושלים, באחלי השם שלהם? היה איזה מישהו כזה שעשה את זה, וקיבלו הרבה מאוד השקעות, ואז באו הסינים ועשו צ'י, והורידו אותם.
אז קודם כל, הרבה מאוד חברות מנסות לפתח טכנולוגיה כזאת, היא מאוד מסובכת, כי היא מורכבת מהרבה מאוד אלמנטים. אני לא חושב שזה יהיה בניום. פשוט? אני מניח שיכנסו מתחרים, ינסו להעתיק. אני מאמין באינוביישן, כלומר, נמשיך לפתח ולשפר את המערכת, ולא נחכה שיעתיקו אותנו, יש לנו כמובן פטנטים מאוד מעניינים, ושיתופי פעולה. כלומר, לשבת ולהתבצר ולפחד שמישהו יעתיק אותך, זה לא הכיוון.
אחלה. ומה הפליי שלכם על הדאטה? כלומר, אמרת שאתה אוסף המון המון דאטה.
דרך היעזור, זה חשוב.
אני כבר לא אכפת לי, אני כבר לא מייקרוסופט עכשיו.
הדאטה מאוד מעניינת. מצד אחד, אנחנו מאפשרים למפעיל הרבה מאוד דאטה, הוא יכול לדעת כמה חשמל צורך כל אוטובוס ומתי, מה המצב הסוללה בכל אוטובוס, איפה הוא נמצא, העיר היא תוכל לנהל את התחבורה שלה בצורה נכונה, לפתוח רמזורים בצורה נכונה, אנחנו גם עוד הרבה רכבים יכולים לנסוע לפלטפורמה, אז אנחנו מייצרים בילינג, אז יש פה הרבה מאוד מידע שאנחנו כנראה נאסוף, אנחנו נספק אותו לאנשים לפי הצורך.
סמארט סיטי זה כזה.
זה באמת סמארט סיטי. זה עיר אנרגטית וחכמה.
איפה אתם יושבים היום?
אנחנו יושבים במקום מספר אחת במדינה.
אוי ואבוי.
בית ינאי.
עכשיו אתה שולח להגיד זה משהו נורא.
בית ינאי, 20 מטר מחוף הים.
וואלה.
תשמע טוב.
ומה אתם מגייסים?
אנחנו מגייסים אנשים נחמדים.
אנשים יכולים להגיע הרבה בתייני, אבל מה?
אנחנו מגייסים אנשים כמעט בכל תפקיד, מהנדסי אלקטרוניקה, אז אם יש מישהו ששומע ומתאים לו, אז שייצור קשר, מהנדסי מכניקה, תקינה, כמעט כל דבר, אנשי תוכנה, אנחנו גדלים די מהר, אנחנו גדלים כמובן לפי, ביחס של כל פרויקט אנחנו מגייסים. דרך אגב, יש לנו חברה שוודית.
שתראה אותך.
גייסנו שני שוודים מדהימים.
וואלה?
כן.
וקייטרינג מהישראלי באי גוטלנד?
הם הרבה, נמצאים הרבה בחופשה, כמו שוודיה יודעים לחיות.
כן, ספר לי על זה, אנחנו עובדים מול שוודים והם, כן. עכשיו חזרו.
חבר'ה, מספיק לרחוק לשוודים.
לא, לא, הם נהדרים. יפה? אז אורן עזר, מנכ״ל ומייסדי אלקטריון, המון המון בהצלחה. הפרק הבא על האוטובוס החשמלי שלך מסביב לאוניברסיטת תל אביב. האוטובוס השקט, שקט, שקט. ועד כאן 30 דקות או פחות. אתה רוצה שאני אמליץ על פרק?
רגע, לפני זה נספר שהפרק הזה זמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסטים. ותירשמו, תאזינו מפרקים מהעבר. אנשים כל הזמן שולחים לי, בטח גם להביא הודעות. האזנתי לפרק הזה מלפני שנה, ואני לא זוכר מה הם מדברים. אבל תעשו סאבסקרייב, אנחנו נורא נורא אוהבים לשמוע.
סאבסקרייב וחמישה כוכבים.
כן, אנחנו אוהבים לשמוע פידבק. אביב, אתה רוצה להמליץ איזשהו פרק?
כן, אם אנחנו כבר מדברים על כבישים, אז אי אפשר בלי עמית ניסנבאום, מנכ"ל טקטייל מוביליטי, חברה שחשה את הכבישים, ובעצם אוספת את המידע הזה, אז תקשיבי לו פרק הזה, הוא גם חבר טוב וגם היה פרק נהדר. ועד כאן, תודה רבה נבות.
יאללה.
ולא נסיים בלי להגיד תודה לנותן את החסות שלנו, קרן ההון סיכון גרופ 11 לשעבר SGVC, קרן להשקעה בתחומי הפינטק, שבין החברות המצליחות שלה טיפלתי, טריפ אקשנס, נקסט אינשורנס ועוד רבות. אז אם אתם מחפשים קרן אמריקנית עם פינה חמה בלב ליזמים ישראלים, בגרופ 11 לשעבר SGVC של דבי פרנסיס, מאוד נשמחו לדבר איתכם.
יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.